Sumar bifahimatu ya imatili ya basot laba lechama ulevana iya tuya ופנינים של כל חסד הם לאט וליבי ירפנה הולך וישנה וגם של עדנתיה וליבי ירפנה הולך וישנה Gan shelet natea Om itenu vecha Lo tiske kol vaya Yolam shekulo toha Idam gul namadana kamdim Asim iftachi Lavuda vadama uva sanga Vieni zchutam shel tovei maasai Likhli learad elman kol avriya Advore arati asim iftachi Lavuda vadama uva sanga Tavieni zchutam shel tovei maasai Likhli learad elman kol avriya Advore arati asim iftachi Vavuda vadharma uvasang Tavieni zchutam shel tovei maasai Likhli learad elman kol avriya
אני רוצה לחזור ולהמשיך במקום שהפסקנו בשיחה שלנו על בקטי. בקטי, אמרנו, זה תרגול של אהבה והתמסרות ושל אמונה, דרושה אמונה כדי לתרגל בקטי. ואמרנו ש אנחנו נכנסים לתוך תרגול, נגיד באתם לכאן, פגשתם את הלימוד, משהו משך אתכם, אתם עוד לא יודעים בדיוק לאן זה ייקח אתכם וככה, אבל יש איזה מידה של אמונה שמדרבנת אתכם להמשיך ולבדוק ולחקור וללמוד. אבל עכשיו יש את כל התהום בין מה שאתם, אתם חושבים אולי יקרה כאן כתוצאה מהלימוד הזה והתרגול הזה, ובין התוצאות שהלימוד הזה מבטיח. יש את כל התהום שבין הנקודת התחלה הזאת ועד שאנחנו מתחילים לחוות תוצאות ותובנות, זה הרבה. הוא קורא לזה תהום. והוא תיאר את הבקטי, זה חזרה קצת על איפה שהפסקנו פעם שעברה, כתרגול שעוזר לנו לגשר, להעביר את הגשר מעל התהום הזאת. בין הניצוצות של אמונה שהביאו אותנו לתרגול, ועד שנחווה את התוצאות שלו, הרגש של ההתמסרות והאהבה הוא זה שיעזור לנו להתמיד בדרך עד שנראה תוצאות. ועד שנחווה בעצמנו את מה שהוא קורא פה השכינה. הוא אומר דיביניטי, אני מתרגמת שכינה. אני אוהבת את התיאור הזה. מה שזה אומר שבדומה למנטרה, הבקטי לא תרגול אינטלקטואלי. את לאו דווקא מבינה מה קורה. גם במנטרה את לאו דווקא מבינה. התרגול עובד. לאו דווקא ברמה האינטלקטואלית. אם הרמה האינטלקטואלית, ותכף זה הנושא הבא שהוא רוצה לדבר עליו, ונתכנס אליו. ברמה האינטלקטואלית כבר ניסיתם הרבה, עד בני כמה אתם, כמה שהגיל שלכם, ניסיתם עם האינטלקט. הוא מאוד מוגבל. הוא תכף ידבר על זה. אז לא לדאוג. זה שאתם לא מבינים את המשמעות של המנטרה, או זה. עם ההתמסרות, עם הרעיון אני ממלאת התחייבות, עם האמונה וכך הלאה, זה עובד, זה מחזק, עם המוטיבציה, עם האהבה שלכם, זה עובד. בואו נדבר על זה עוד קצת. המכניקה של בקטי, זה הכותרת של הסעיף הבא. אז המטרה של בקטי, של ההתמסרות, היא לפתח ריכוז עמוק כלפי האובייקט של הבקטי. ריכוז חד נקודתי, אז, כלפי האובייקט של הבקטי. אם יש לנו מלכתחילה רגש חזק כלפי האובייקט, אנחנו מאוד מעריצים את האובייקט, או מאוד אוהבים את האובייקט, או מאוד נמשכים אל האובייקט. אז הבקטי קורית באופן ספונטני. זה כמו מישהו שמתאהב לראשונה בתיכון, ולא יכול להפסיק לחשוב על הבחור או על הבחורה. הבקטי קורית באופן ספונטני, הם כל הזמן שם. קצת דומה. כל האנרגיה מנותבת, מתועלת, מפוקסת, בכיוון אחד. כשזה קורה, יש לנו רגישות הרבה יותר גבוהה ופתיחות הרבה יותר גבוהה של הגוף ושל התודעה לכוחות עליונים, לכוחות נשגבים. ואז אדם הופך לבקטה לא רק בגלל האמונה שלו, אלא בגלל החוויה שלו. החוויה יוצרת את הפתיחות הזו. החוויה של ההתמסרות האינטנסיבית והחד נקודתית יוצרת את הרגישות, יוצרת את הפתיחות, ואנחנו נפתחים לרמות גבוהות יותר של תודעה. וזה לא חידוש מדעי גדול. הדרך ידועה אלפי שנים. בכל דת יש הדים לדרך הזאת. בוודאי בנצרות שיש התמסרות כזאת אדירה לישוע, או באסלאם לנביא מוחמד. בהינדואיזם יש הרבה אלים, או שזה לגורו. בכל הדתות האלה יש הרבה תרגול שבא לחזק את הבקטי. גם ביהדות, במיוחד אצל החסידים, יש התמסרות גדולה, יש איזו דרך של דבקות, זאת אולי זו המילה לבקטי. אז אם ההרצה שלנו לאובייקט הבקטי היא גדולה, הבקטי נהיה עוצמתי ביותר, ובהתאם גם העונג שבא והחוויה הטרנסנדנטלית שבאה בעקבותיו. אבל זה צריך להיות מאוד עוצמתי כדי שזה יבוא, העונג והחוויה הטרנסנדנטלית. צריך לפלח את ליבנו. כשהכנתי את החומר הזה חיפשתי בקטי בבודיזם, ומצאתי, אתם יודעים, נתתי לכם את התפילה ללמה מרחוק, וזאת הגרסה הקצרה. יש גם גרסה ארוכה, שהיא הרבה יותר ארוכה, וזה בעצם תפילה אחרת. משום מה יש להם שמות כאלה. אבל אז מצאתי גרסה מאוד ארוכה. לא רק ארוכה, מאוד ארוכה. לוקח רבע שעה להגיד אותה. ומישהו שם הקלטה של זה באינטרנט. וזה בטיבטית. הם שרים בטיבטית. ובמקביל כתובות המילים עם תרגום בטיבטית ומתחת תרגום לאנגלית. אז אתה יכול לעקוב אחריהם מה הם אומרים, אבל הם אומרים מהר, זאת אומרת צריך לקרוא מהר. הם שרים את זה בליווי מוזיקה. הם שרים בטיבטית. אין מספיק זמן לקרוא את האנגלית ואת הטיבטית, כי הם עוברים על זה מהר. וזה פועל עליך פלאים אם אתה נכנס לשמיים. אפילו מהקלטה, אפילו לא להיות במחיצתם. אם אתם רוצים אני אביא את זה אולי באחד השיעורים הבאים. זה מדהים, זה מדהים. והשם של התפילה, זה תפילה ללמה מרחוק, זה המילים שאני שמתי לחפש, וזה מה שיצא. אני מקווה שנמצא את זה שוב. תפילה ללמה מרחוק, ומתחת כותרת משנה, תרגול שמטרתו לפלח את הלב. משהו כזה. זה מה שהתרגול הזה עושה. בקטי כשהוא עוצמתי וחזק, הוא כוח אדיר, הוא כוח אדיר שפותח ממש את חומות הלב. וכשזה נפתח, הפרנה הולכת לערוץ המרכזי ואיתה באה החוכמה, בלי חוכמות, זה מה שקורה. אז השיטה היא עוצמתית ביותר, והשיטה מובילה אנשים למצבי תודעה מאוד מאוד נשגבים ומאוד גבוהים, ואני גם אביא לכם כל מיני שירים שאנשים האלה כתבו שהם מדהימים. יש כמה בקטות שהתפרסמו בהודו דווקא, והם כתבו שירים מדהימים. בכל הדתות והשיטות הרוחניות שבהם משתמשים בבקטי, הם משתמשים בעצם באותה שיטה. הדרך היא דרך של דבקות, של התמסרות, עזה, לא סתם, לא מדי פעם להגיד שלום, אלא האובייקט נמצא איתך כל הזמן, וכל האנרגיה שלך מרוכזת שם. ולזה יש כוח עצום, בין אם אתם מבינים את המילים, בין אם אתם לא מבינים, זה לא משנה, הרגש שלכם, והמוטיבציה שלכם, והמחויבות שלכם, והאהבה שלכם, ובמסורת שלנו במיוחד, אם אתם מלווים את זה במניע של בודיצ'יטה, שמצטרף, שהוא לא מוזכר פה, זה מה שכל כך עוצמתי במהיאנה, התוצאות יכולות להיות מדהימות אם אתם לומדים לרכז את זה בצורה כזאת. אז במילים אחרות, בקטי היא השיטה העוצמתית ביותר לעבור מעבר. המטרה של בקטי, כדי לעבור מעבר, אנחנו צריכים לשחרר את ההזדהות שלנו עם האני. את הכלא הזה שקולה אותנו, שבו אנחנו עסוקים באני ובשלי. בקטי באה לשחרר אותנו משם, מההזדהות עם גוף תודעה הזה בתור אני, והדאגה הבלתי פוסקת לעצמי, וההוקרה העצמית וכך הלאה. מכירים את זה כבר, נכון? ממסורת הלוג'ון למשל. המטרה של בקטי היא להקטין, להחליש את כל הגחמות האישיות, את כל הקונפליקטים והמחלוקות שביני ובין אחרים, את כל חוסר ההרמוניה וכך הלאה, שכל כך מענים אותי ומייסרים אותי וקולעים אותי בתוך מקום מוגבל מאוד ואומלל מאוד ועצוב מאוד. אז המטרה של בקטי היא לפרוץ את הגבולות האלה. היא מלטשת את ה... הוא כותב כאן את התודעה שלי להיות מראה מושלמת של המציאות. וכשהמראה מלוטשת מספיק, היא מתחילה, בשפה שלו, היא מתחילה לשקף את המציאות האולטימטיבית, שהיא עונג אקסטטי בלתי פוסק, וידע עמוק, חוכמה עמוקה. אז זאת המכניקה של הבקטי, זה איך שהיא עובדת. בקטי היא מאזנת את האינטלקט, וחוזר חזרה לרצון להבין. כן, להבין זה מאוד חשוב, אבל רק להבין, יש לזה כוח מאוד מוגבל. מאוד מוגבל. האינטלקט, סמאמי סטיאננדה כותב, האינטלקט הוא מאוד מוגבל ביכולת שלו להשיג ידע נשגב. אז אנחנו עושים פולמוסים על מגרש הפולמוסים, זה ברמה האינטלקטואלית. אנחנו לומדים על ריקוד ברמה האינטלקטואלית, זה מאוד חשוב. זה לא יביא להערה. לא לבד, זה כלי עזר מאוד חשוב. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לגייס את הכוח של הלב. זאת אומרת, אין רעה בעיסוק אינטלקטואלי, למעשה זה תחת היוגה, ז'ניאנה היוגה, זה עיסוק האינטלקטואלי בחוכמה הנשגבה. אבל רוב האנשים לא יודעים להעריך עד כמה זה מוגבל, כי הם לא טעמו אף פעם דבר אחר. הם לא יודעים להעריך עד כמה הכוח של זה מוגבל. ירמה יש שקורא לזה לטעום את השוקולד. כשמישהו פעם אחת טועם את השוקולד, אז הוא כבר לא יכול להתבלבל. והוא מתחיל להבין את חוסר החשיבות של החשיבה הלוגית בתור דרך, את המוגבלות של החשיבה הלוגית בתור דרך. לא שצריך לוותר עליה, להפך, אנחנו חושבים שהיא חיונית, כדי שבסוף הבקטי תהיה מרוכזת היטב. אבל בפני עצמה היא לא מספיקה. אז בקטי היא דרך מצוינת לאזן את האחיזה הנוקשה שלנו באינטלקט. שבתרבות שלנו אנחנו מאוד נותנים ככה מבתי הספר. הדגש על ההישגים האינטלקטואליים, האקדמיים וכך הלאה. אנחנו מאוד נותנים ככה מגיל מאוד צעיר. בקטי היא מאזן טוב לנוקשות הזאת. הוא כותב פה, אז אני מתרגמת מילולית, בקטי עוזרת לסלק עצירות אינטלקטואלית. זה מה שהוא כותב. תקיעות, במילים אחרות. אם מישהו תקוע רק בראש שלו, והוא בכוח רוצה להבין את אלוהים דרך הראש שלו, בקטי גם נותנת כיוון ואפיק לשחרר רגשות ותחושות למיניהם. אז אמרנו שבקטי מהווה איזון לאינטלקט, לנטייה שלנו להישאר פה, מעבירה אותנו לכאן, והיא גם מהווה אפיק לרגשות שלנו. אחת הבעיות הגדולות בעולם המודרני, בגלל התקיעות שלנו בראש, זה שאנחנו לא תמיד יודעים, אנשים אינטלקטואלים לא תמיד יודעים מה הם מרגישים ואיך לבטא את מה שהם מרגישים. וזה לא שהם לא מרגישים, הם רק לא מודעים למה שהם מרגישים, והם לא יודעים לבטא את זה, והם לא יודעים להשתמש בכוח של הרגש שלהם. זה הכל תקוע. אז הרגשות נתקעים ומדוקעים. והרבה פעמים אנשים שוכחים איך לצחוק ואיך לשחרר את עצמם מבחינה רגשית, בצורה שלא פוגעת באחרים. ואנחנו שומעים כל מיני מעשי פשע שאנשים עושים, שזה זעם שדוקה במשך הרבה זמן, ובסוף מתפרץ בצורה אלימה וכך הלאה. אז בלי ללכת לקיצוניות הזאת, בקטי משמשת שיטה מושלמת לבטא רגש, ולנתב את הרגש בצורה טובה, בצורה חיובית. הרגשות לא רק שמשתחררים ומבוטאים, אלא הם מנותבים לכיוון שעושה את התודעה שלנו חד נקודתית. אז זה לקחת את האנרגיה שיש של הרגשות, שהיא מאוד חשובה. זה אנרגיה, זה פרנה שיש בנו. במקום לרוץ בכל מיני כיוונים ואחר כך להתפרץ בצורות שפוגעות, זה מנתב אותה למיין שהוא חד נקודתי וממוקד באובייקט נשגב. ואז זה נותן לתרגול המון כוח. ופה הוא נכנס פה לדיון שרגשות הם כוח עצום אצל בני אדם, ורוב האנשים לגמרי נשלטים על ידי הרגשות שלהם, בין אם הם מודעים לכך ובין אם לא. בדרך כלל הם לא מודעים לכך, אבל הם לגמרי נשלטים על ידי הרגשות שלהם, והרגשות דוחפים אותם ענה וענה, להשיג את זה, לסלק את זה, רוצים דברים, לא רוצים דברים, יש להם העדפות כאלה, צלידות כאלה, והדברים האלה כל הזמן מניעים אותם. אתם מכירים את זה מהלימוד שלנו. אז עכשיו, אם עכשיו לוקחים את כל הרגשות האלה ומנתבים אותם ומתעלים אותם ומרכזים אותם, אז כל ההוויה של אדם נהיית מתועלת, מרוכזת, מה שלא אפשרי אם הרגשות הן במערבולת. אם יש לנו מערבולת של רגשות, מה שמתבטא בהרבה נגעים רוחניים או קונפליקטיים, או המיין שלנו מתרוצץ לכל עבר, אנחנו לא יכולים להשיג ריכוז. קשה להשיג ריכוז. הוא אומר, זה כמו לנסות להרגיע את הים בזמן שיש בו הוריקן בפנים. יש שם מערבולת גדולה בפנים, והנה עכשיו תשבי בריכוז חד נקודתי. אז זה קשה. אז בקטי מאוד עוזרת להרגיע את ההוריקנים ואת הטייפונים, ובהדרגה בהדרגה היא מביאה להרמוניה בהוויה שלנו, ויש לזה כמובן ביטוי בגוף הפנימי שלנו. אז אלה הם מהיתרונות הגדולים של בקטי, עצומים. וכאמור, הדרכים הטנטריות עושות שימוש נרחב בבקטי. הדרך לא מתאימה לכל אחד בכל שלב. יש אנשים שלא נוח להם להתמסר, לא אוהבים להתמסר, לתת את עצמם. לא לגול, לא לאל. אנשים כאלה, הסיכוי הוא שאם מישהו כזה הוא לא יהיה כאן. הוא אומר לאנשים כאלה, אל תחריכו את עצמכם, כי זה ממילא לא יעבוד בשבילכם כרגע. תעשו דברים אחרים, ודברים אחרים בסוף יובילו אתכם להתמסרות. אז הוא אומר, אם אתם לא עושים את זה מתוך משיכה לזה ואהבה לזה, זה לא יעבוד בשבילכם anyway, אז תעזבו את זה, הוא אומר. בסופו של דבר, אם תעשו תרגולים אחרים, שיוציאו אתכם קצת מעל לרמה השגרתית, זה יביא לבקטי. אבל זה ייקח הרבה יותר זמן. הוא לא אומר את זה כאן, אבל הוא במקום אחר אומר את זה. בסופו של דבר הוא אומר, לא יהיה לאף אחד מאיתנו ברירה, אלא להיות בקטה. כי זה מה שדרך רוחנית תוביל לשם. וזה הוא אומר, חל על כל אחד ללא יוצא מן הכלל. גם לאנשים שכרגע לא מרגישים שום משיכה או רגש כלפי דרך שיש בהתמסרות. הוא אומר, בסופו של דבר, אם הם עושים דרך רוחנית, הם יהפכו לבקטות, בגלל שבקטי היא ביטוי של האקסטזה הזאת הגדולה שעליה אנחנו מדברים, ושל הידע העמוק שעליו אנחנו מדברים. אז זה העצה שלו. אם מישהו לא מרגיש שמתאים לו להתמסר כרגע, אז זה לא התרגול בשבילו כרגע. שיעשה תרגול אחר. אבל הוא אומר, מצד שני, אותם אנשים שכן קל להם להתמסר, שכן יש להם את הזרעים שכבר נפתחו, שכבר הבשילו, והם מוכנים להתמסר, אז בקטי הדרך בשבילם. עצם האישיות שלהם מתאימה לבקטי. אנשים כאלה באופן ספונטני ירגישו התמסרות למישהו, למשהו. והוא אומר, אם אתם אחד מהאנשים האלה, אז חשוב לכוון את הרגש הזה של התמסרות לאובייקט ההתמסרות שלכם. ועבור אנשים כאלה, בקטי היא הרכבת המהירה שמובילה אותם לתודעה נשגבה. אבל, ופה זה אבל גדול, מאוד חשוב להיות ישרים עם עצמנו. וזה אבל גדול. לפעמים יש לאנשים, ואני פוגשת את זה גם כאן, יש להם את הזרעים של התמסרות. זאת הדרך שלהם. ויש להם גם אובייקט שנמשכים אליו. אבל הם הולכים ועושים את הדרך עם מישהו אחר. מנסים בכל כוחם להתמסר לאובייקט שהוא לא האובייקט שלהם. זה קצת כמו רחל ולאה. כן, שיעקב אוהב את רחל, אבל הוא קיבל את לאה, והוא מנסה להקים זוגיות עם לאה. זה לא כך עבד, נכון? בסוף הוא חזר לרחל. זה לא כך יעבוד. אז לזייף פה זה לא עובד. אובייקט מפוצל לא עובד. אני מנסה להגיד את זה לאנשים, לא תמיד מאמינים לי. אבל אובייקט מפוצל לא עובד. כי הבקטי עובדת, כשכל האנרגיה שלנו וכל הרגש שלנו וכל האהבה שלנו, הכל מתועל ביחד ומקבל את האינטנסיביות המדהימה שדרושה כדי לפלח את הלב. וכשיש לנו אובייקט כזה וגם כזה וגם קצת כזה ואחד שמה שלא ישימו לב אז אני גם אלך לשמה, זה לא חד נקודתי, זה לא יעבוד. אי אפשר להכריח את הלב. וזה יוצר מצבים מאוד מוזרים כשמנסים לעשות את זה. אי אפשר להכריח את הלב. הלב ימשול בסוף, כמו עם יעקב ורחל. אז לא לאלץ את הלב. חשוב להיות כנים עם עצמנו. אם מישהו חש מסירות לאובייקט מסוים, הוא יודע את זה. הוא או היא יודעים את זה. אז זה האובייקט שמושך את ליבם, וזה האובייקט שיעבוד בשבילם. אז זה כשמישהו נמשך באופן ברור לאדם מסוים או לאובייקט מסוים. לפעמים אנשים לא ברורים לגמרי, יש להם זרעים של התמסרות, אבל הם לא לגמרי ברורים. אלה יכולים לתרגל, ובקטי תגדל בהדרגה עם התרגול. אז אם אתם באים, מורה מסוים מוצאכם ביניכם, אבל אתם עוד לא מסורים בכל לבכם לאותו מורה, אתם ממשיכים ללמוד עם אותו מורה, ואני משווה את זה כמו שנולד תינוק, ואתם בהתחלה לא מכירים את התינוק הזה, אבל עם הזמן אתם מטפלים בו ומתרגלים אליו, ויש הרבה קומוניקציה וכך הלאה, ולא עובר זמן רב, ואתם אוהבים לגמרי בילד הזה. אז זה אותו דבר. תוך כדי המערכת היחסים, אפשר לפתח מאוד את הבקטי. אבל אם נולד לכם ילד, ואתם הולכים ומנסים לכוון את הבקטי למקום לגמרי אחר, למשל, בדוגמה של הילד, זה לא יעבוד, כאילו, אתם חלק מלבכם שם, אצל הילד הזה. כדי לנצל את העוצמה של בקטי, זה צריך להיות הכל בכיוון אחד. הכל מתועל בכיוון אחד כדי לפלח את הלב. אחרת אין מספיק עוצמה. וצריך עוצמה אדירה, אדירה. לא לפצל, וזה דורש יושר. עכשיו הוא מדבר פה על השילוב של בקטי עם קרמה יוגה. יש בקטי יוגה וקרמה יוגה. אז כמו שזה מתואר במסורת ההינדו, אז זה מתואר כשתי יוגות נפרדות. אז יש להם את הרשימה של היוגות השונות, קרמה יוגה, בקטי יוגה, רג'ה יוגה, ז'ניאנה יוגה, הטה יוגה, קריה יוגה, כל היוגות שהוא גם מדבר עליהם בספר. פה הוא מדבר על השילוב של בקטי וקרמה יוגה, בעצם אנחנו בתוך התרגול שלנו משלבים את כל היוגות. אבל פה הוא מדבר על זה במפורש. אז הוא אומר, אפשר לתרגל קרמה יוגה כדרך נפרדת, דרך של שירות, עשייה למען הזולת, כדרך של שירות. אפשר לתרגל אותה, הוא אומר, בלי הרגש של ההתמסרות. ככה, פשוט עושים. ועוד במסורת הזאת אומרים אותה מה עושה, בלי שום אחיזה בתוצאות. אתה עושה, ומה שיקרה, יקרה. בבאגבד גיטה מלמדים את זה ככה. אבל הוא אומר, אם אנחנו משלבים קרמה יוגה עם בקטי יוגה, אז כל התהליך מתעצם ביותר. כי קרמה יוגה לבד היא כבר עוצמתית מאוד. עשייה למען האחר היא קרמה מאוד עוצמתית, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מהלימודים שלנו על קרמה, וכשהעשייה הזאת מלווה במוטיבציה חזקה, זה מה שיוצר את הזרעים הקרמיים החזקים. ברגש חזק, זה מה שמעצים את הקרמה, נכון? אז זה מה שהוא אומר כאן. כשאנחנו משלבים קרמה, יוגה, שהיא מפני עצמה עוצמתית, עם הבקטי, שמגייס את הרגש ואת המוטיבציה בעבר העשייה, הכל מקבל תאוצה. אז הוא מאוד ממליץ על השילוב הזה. כמובן, אנחנו מדברים על זה אפילו בפסוק הראשון של מקור כל חסדי, נכון? מיד מדובר שם על המסירות ועל השירות. המסירות והשירות יחד. אז זה השילוב. אז יש את העניין של לשחרר אחיזה בתוצאות של הקרמה יוגה שלנו. הרבה פעמים אנחנו עושים משהו, אבל בעצם אנחנו בסתר ליבנו מקווים או לתוצאה מסוימת או לאיזשהו תגמול אישי. כשזה משולב ובקטי, אנחנו משחררים את כל האחיזה בתוצאות לאובייקט שלנו. כל זה מוקדש לאובייקט שלי. כל העשייה הזאת אני עושה, ואת התוצאות של העשייה אני נותנת לאובייקט הבקטי שלי. בין אם זה האל או אם זה הגורו. ואז זה כבר לא בשבילי. אני עושה, בעברית אומרים לשם שמיים. ואז משתחרר כל הכלא הזה של האגו. האגו הוא מאוד המקמק, הרמומי, הוא מתגנב, הוא מרמה אותנו. הוא מתגנב ואנחנו חושבים שאנחנו עושים למען אחר, אבל בעצם איך מודדים? איך אנחנו יודעים אם האגו יתערב לנו בעשייה או לא? כשזה לא מצליח. כשזה לא מצליח ופתאום כל אהבה הופכת לטינה. בדיוק, זה המבחן. כי כשזה מונע על ידי אגו ואנחנו לא משיגים מה שאנחנו רוצים, אז זה יהפוך לטינה. סימן שזה לא בא ממניע טהור. אז פה הוא מדבר בדיוק על זה. כשכל העשייה שלנו, האכילה שלנו, המחשבות שלנו, התענוגות שלנו וכך הלאה, נעשים למען מטרה גבוהה יותר. ואז השילוב הוא מנצח. כל התגמול, כל השבח, כל התוצאות של העשייה שלנו מוקדשים לאובייקט הבקטי שלנו. וזה אומר דרך מאוד מהירה להביא להרמוניה במיינד שלנו ולהוריד את האגואיזם, את האנוכיות. וההתייחסות הזאת של התמסרות של בקטי מאוד טובה בלשחרר אחיזה. כי כאמור, העשייה היא לא למעני, אלא למשהו שהוא מחוץ לי, לאובייקט שהוא מחוץ לי. וככל שאני יכולה יותר לשחרר את תוצאות המעשים שלי ולשחרר על הציפייה לתגמול, ככה יותר החופש שאני אשיג. וככה החיים שלנו מתחילים להירגע. אנחנו פחות מטולטלים על ידי הדברים הטובים שקורים לנו, הדברים הרעים שקורים לנו, הם פחות מטלטלים אותנו. כי זה לא עודות עצמנו. אנחנו נהיים פחות נדחפים על ידי הרעלים שבלב. אספקט אחר זה המודעות. איך מתייחסת בקטי יוגה לפיתוח המודעות שלנו? ופה מודעות יותר במובן של סחירה, סמירתי. אז זה אלמנט חשוב, זה הסחירה. להיות כל הזמן במודעות לאובייקט שלנו, לאובייקט הבקטי שלנו. רובנו מאבדים את הסחירה מהר, כי המיינד שלנו רגיל לישון, ונסחף על ידי דברים אחרים. כאשר המסירות שלנו לאובייקט היא חזקה, יש לנו יותר סיכוי לזכור אותו. אם האובייקט אהוב עלינו ונערץ עלינו וכך הלאה, יש לנו יותר סיכוי לזכור אותו, יותר סיכוי לא לשכוח, להתעורר, לא להיות בתרדמה. ככה שאותו בקטה, שכל הזמן זוכר את הגור, הוא באופן אוטומטי גם יותר מודע למצבים שקורים בחיים שלו, כי הסחירה שלו, הדרמפה, מה שקראנו, הדרמפה, מאוד מתחזקת באמצעות התרגול הזה. ככל שהבקטי יותר גדולה, ככה הדרמפה יותר גדולה, ככה הסחירה יותר גדולה. ופה הוא מדגיש שוב שהנתינה של הבקטה, עוצמת הנתינה, לא תלויה במה הבקטה נותן. זה לא משנה אם יש להם הרבה לתת או מעט לתת. מה שקובע בעיקר זה הרגש של כנות והתכוונות. והנה הוא אומר, וזו תשובה לחלק מהשאלות שלכם ששאלתם. הוא אומר, אתם יכולים לעשות את העבודה שלכם ואת המשחק שלכם ומה שאתם עושים, כמו שאתם עושים אותם, אבל ברקע יש כל הזמן הסחירה של הגור, של אובייקט ההתמסרות שלכם. או המנטרה במקרה שהוא תאר, היא מתנגנת כל הזמן ברקע. אם אתם זוכרים, כשלמדנו בקורס ACI 2, על בודיצ'יטה, דיברנו על הגדרה של שלמות החוכמה, אמרנו שכשהבודיסטווה רואה ריקות ישירות, אבל המיינד שלו ספוג בבודיצ'יטה, למרות שבאותו רגע לא במחשבה על היצורים וכך הלאה, אבל זה מוספק, זה ברקע, זה ספוג. אז קצת בכיוון הזה, יש את הסחירה הבלתי פוסקת, האובייקט טבוע בתודעה שלנו, ומה שאנחנו עושים הוא איתנו, אנחנו כל הזמן עם האובייקט. אז הוא אומר, מילת המפתח זה הבאווה, התחושה החזקה של התמסרות, והתחושה החזקה הזאת של התמסרות טוענת את כל הקרמות שאנחנו עושים, את כל המעשים שאנחנו עושים, מתאינה אותם באהבה הגדולה הזאת. וזה מה שמתמיר את חיינו בסופו של דבר. אני אפסיק כאן ונמשיך בנושא הזה פעם אחרת, אבל אם יש לכם שאלות, תהיות, כן.
למה לה? תודה. אני רוצה לשאול לגבי מה שאמרת, לגבי ההתפצלות שלנו בבקטי. אני רוצה להבין, את התכוונת למורה אחר, גם לבן זוג שלנו?
בקטי עובדת על ידי ריכוז אנרגיה. כמה שאנחנו יכולים יותר לרכז, ככה היא עובדת יותר חזק. בסופו של דבר, כדי לפלח את הלב, צריך בקטי חד נקודת.
תודה רבה למה על הלימוד המדהים. אם אני מרגישה שיש לי יכולת או יש לי נטייה לכיוון של הבקטי, אבל זה עדיין לא ברמות מספיק מפותחות, אז איך אפשר לתוצ'אנלית ולעשות את זה אינסופי?
שאלה טובה, שאלה נפלאה. כל הדרך שלנו היא כזאת, הדרך שלנו היא להעצים את הבקטי.
אז מהתרגול זה כן. ילך ואין כאילו טכניקה אחרי. מיוחדת לזה.
מאוד מיוחדת. כל כך מיוחדת שבאנו למדבר בשביל ללמד אותך. כן, התרגול והשמירת ההתחייבויות והנדרים ובהדרגה, זאת המטרה. המטרה היא לפתוח את ליבנו באמצעים החזקים ביותר שיש. בריטריטים, ריטריטים מאוד עוזרים. זה לא עניין קטן לפתוח את הלב, אבל כמובן הדרך היא כזאת, אנחנו מלמדים אותה.
תודה. יש בתרגול שלנו הרבה תפילות שמכוונות לאובייקט הכי גבוה. זה חלק ניכר מהתרגול שלנו, ויש לתפילות האלה מבנה, רוטינה. לפעמים אני מרגישה שמה שמופיע בעולמי זה שהרבה יותר קל לי להתחבר לתחינה ללמה שהיא ספונטנית, או לאיזושהי תפילה שהיא באה, כמו שאמרת, מפלחת את הלב. כי אני מוצאת את עצמי לפעמים עושה את התרגול הזה כחלק מהמחויבויות שלי, אבל לפעמים זה טכני. ואז תוך כדי אני אומרת לעצמי, אבל מה אני עושה? זה מזכיר לי את הסיפור על הלמה שלקח את היד שלו והעיף את כל הדברים שהיו על האלטר כאקט של אמת, שהוא עושה את זה בשביל הלמה שבא לבקר אותו. אז אני לא יודעת אם זה כל כך שאלה או שיתוף, שהתחינות הספונטניות בעולמי מופיעות כתמיד עובדות. תמיד, תמיד משהו קורה בעקבות זה. לעומת הרוטינה של התפילות שצריך לעשות, שהם לפעמים אני עושה כי צריך לעשות, וזה חלק מהמחויבויות שלקחתי על עצמי.
קודם כל מאוד נפלא, מאוד מאוד נפלא. כי כשזה עובר להרמה הזאת, אתם יודעים, הבודה אמר שאיך זה היה עם הסירה, זה שעובר את הנהר עם הסירה על הראש.
הרפסודה.
כן, הרפסודה. כאילו הדרמה מושבת לרפסודה.
להגיע לגדה השנייה.
וכשזה כבר קורה באופן ספונטני, אז כבר לא צריך את הסירה. יחד עם זה, מסוכן לגמרי לעזוב אותה. אז הייתי אומרת, תמצאי דרך, אבל אל תוותרי על הספונטני. כן, תודה רבה. בגלל שכוחנו המנטלי דל, אנחנו צריכים עזרה אדירה כדי להפקיע. אדירה, אדירה. תעשו קצת ריטריטים, תראו כמה עבודה דרושה כדי לפתוח את הלב. אז אנחנו צריכים כל עזרה שיש, וזאת העזרה הכי גדולה. לקחת את האובייקט האחד ולנתב את כל האנרגיה לשם. הכל. כל מה שיש בנו, כל רגש, כל התכוונות, כל מסירות, כל... הכל. כשזה מצליח, האובייקט כבר נמצא בכל מקום. אנחנו צריכים כל עזרה. צריכים את כל בשפה הבודיסטית, אנחנו אומרים, את מכלול החסד הגדול. צריכים מכלול עצום של חסד כדי לעזור לנו. ואת החסד הזה אנחנו צוברים עם הגור.
תודה גדולה על הלימוד המתוק. רציתי לשאול, את ציינת בדברייך שכשאנחנו נגיד עובדים עם אובייקט אחר, אז עדיין לשמור במודעות את האובייקט ההתמסרות. אז נגיד לי עלה בראש כמו להגיש כמנחה, אבל רציתי לשאול למה בדיוק התכוונת. באיזה אופן נגיד אני צוחן אני עם הילדים או כל אובייקט אחר,
הם ביטוי של האובייקט שלך. יש לך את האובייקט האחד וכל דבר אחר הוא ביטוי שלו, הוא מופע שלו. ואז כשאת משרתת אותם, את משרתת את האובייקט שלך.
וזה קשה לי ביום יום, כאילו זה בטוח לא קורה לי תוך כדי, אולי אני משרתת ואז אחר כך אני יכולה להגיד,
אם התרגול זה יבוא, הסחירה תבוא, הדרמפה תבוא.
תודה.
בשירות, באיזה אופן הכי טוב לבצע את זה, בשביל שאני כאילו ישרת הכי טוב את האובייקט שזה את? בעבודה נגיד, באיזה אופן אני כאילו יודע שאני עובד אופטימלית, שבזמן שאני עובד אז אני כאילו משרת אותך הכי טוב?
זאת שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך.
אני כל הזמן שואל את עצמי, זה מה שהשיעור הזה בשבילי מרגיש. זה כאילו...
זאת שאלה שאתה צריך לשאול ולחפש את התשובה לה.
בפרחים הטולה עם הצילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא הדויה אופנים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן וליבי ירחנה, מלכה אגישנה, יגן שלנתנה, או מיתנו בך, לא תזכה כל מריאה, ועולם שכולו טוב. אילה מבורו. ישלימו נא כל חי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בלופים נסתבים, אשר משני אלו אלוהים. ובכך לא יזכו בלופים נסתבים, אשר משני אלוהים.